חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע פרשת וירא, ורציתי שוב לעמוד על אחד הנקודות הנפלאות בבניית הבית היהודי. ונעמוד על הפסוק, לאחר שהתורה מתארת ומרחיבה על מעשה חסד הגדול שעשה אברהם אבינו, בתוך כל המעשה והסיפור הנפלא הזה, עד כמה הוא דאג לכבד ולקבל במאור פנים, ולתת ברווח לכל אורח לשון, שחט שלושה עגלים אל הבקר הצברהם, רך וטוב. כתוב בתוך המעשה הזה דבר מעניין מאוד. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. יש לשאול, הרי הגמרא במסכת בבא מציעא בדף פ"ו עמוד ב', אומרת הגמרא על המעשה החסד הגדול הזה. אמר רב יהודה אמר רב, כל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לישראל בעצמו. ומה שעשה על ידי שליח, נתן להם על ידי שליח. לכן יוקחנה מעט מים על ידי עבדו, כן בני ישראל זכו למים, על ידי משה שהיכה על הסלע. לעומת, והוא עומד או אל הבקר הצברהם, שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן שכרם והציב ענני כבוד, והוריד להם את הסלב. והשאלה נשאלת, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים. שאלה ראשונה, אם ככה, כיוון שזה מידה כנגד מידה, היה מן הראוי, בבשר שנתן בשפע, קיבלו בשפע. אבל במים, היות והוא אמר יוקחנה מעט מים, היה צריך שיקבלו מעט מים. למה קיבלו מים בלי גבולות? שאלה שנייה ראיתי בספר נחל, בשם נחל אליהו, שלכאורה למה הוא נתן רק מעט מים? למה הוא לא הרבה במים? מה קרה לו לאברהם אבינו שבמים מדגיש מעט? למה לא לתת בשפע מים? מה גם שאנחנו רואים שבכל יתר הדברים הוא לא עשה, לא חשב על חיסכון, והוציא הכל בשפע, בשביל לשחוט עגל שלם לכל אחד, בשביל להוציא לו לשון. אז לגבי המים, שהדבר הכי פשוט, הכי זול, יוקחנה מעט מים. מה ההסבר לדברים, מוריי ורבותיי? נקדים ונאמר, רבים הרבה טועים בדרך של עבודת השם, וזה גם נוגע לבניית הבית היהודי. הרבה פעמים בן אדם חושב להדר, להחמיר, לדקדק במצוות, וזה דבר נפלא, אין ספק שזה מצווה להדר ולהחמיר, ועד כמה שיד אדם מגעת. אבל לא בודקים האם אותו הידור, או אותו דקדוק, או אותו מנהג, פוגע במישהו מסביבו. אולי זה פוגע באשתו, אולי פוגע בן שביתו, או למקורביו, או לעובדיו. בדרך כלל בן אדם חושב כאשר הוא, המטרה שלו לכאורה נעלית, קדושה, אז התפיסה של האדם, שזה לא צריך להביא בחשבון כלום מה שקורה מסביבו. כולם משועבדים, ההפך, כולם צריכים להרכין ראש ולוותר ולסבול בשביל שהוא יגיע למטרה הנכספת, המטרה הרוחנית הגדולה. ככה האדם חושב. וזו טעות גדולה בעבודת השם. כי הכלל הוא שאין המטרה מקדשת את האמצעים. ועד הרבה, זה נחשב שזה המצווה הזאת, מצווה הבאה בעבירה, כדרך ארץ קדמה לתורה. קיום התורה, פירושו של דבר, נקי מכל רבב של פגיעה בזולת, של צער של השני. אין מושג כזה על חשבון אחרים, בלי להתחשב ולהדר. לזה קוראים מצווה הבאה בעבירה. כי אין המטרה מקדשת את האמצעים. ובזה נוכל להבין היטב. אברהם אבינו, ישנם דברים שהוא עשה בגופו, אבל ישנם דברים שהוא נאלץ להשתמש בעבדו. ולכן, אל הבקר רץ אברהם כשזה בגופו, באמת שחט שלושה עגלים, טרח והתאמץ מאוד בשביל להביא להם לכל אחד לשון, לא חסך, לא בכסף, לא בכמות, לא בתרחה, כי זה הוא בעצמו, על עצמו, אתה ברשות עצמך. אבל כשאני מבקש מהעבד שלי, לך תביא מים מהבאר, הרי הוא צריך ללכת ולשאוב, וככל שנרבה את המים ככה יקשה והתרחה עליו, וזה מצער אותו. אם כן, במקרים כזה שזה על חשבון אחרים, יוקח נע מעט מים, רק מעט מה שמוכרחים. מה שמוכרח, מה שלא מוכרח לא עושים. כי זה לא חוכמה שאני יהדר ואני אתן בשפע, אבל על חשבון תרחה ומאמץ וצער של השני, אין המטרה מקדשת את האמצעים. זהו רק מנהגו של לוט, לעומת זה התורה מספרת לנו על לוט. הרי אצל לוט מה קרה? גם אצל לוט הרי באו המלאכים. וגם אותם הוא קיבל, לוט קיבל אותם במסירות נפש, כדי לעשות איתם חסד, כי הוא היה רגיל מביתו של אברהם אבינו. אבל סדום הרי היו לוחמים נגד החסד. ולכן מה כותבת לנו התורה? טרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה. ויקראו אלות ויאמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדע אותם. ויצא עליהם לא תפתחה, והדלת סגר אחריו. ויאמר, אל נעך יתראו, הנה נא לשתי בנות אשר לא ידעו איש. הוציאה נא את הם אל עליכם, ועשו להם כטוב בעיניכם. רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. מורי ורבותיי, מאזינים יקרים, מה אצל לוט? בדיוק ההפך מאברהם אבינו. הקצה השני. הוא רוצה לארח את האורחים האלה בצורה מכובדת, ובבית מסירות נפש, אבל כאשר הוא הגיע למבוך עם אנשי סדום, מה הוא עושה כדי להמשיך לעשות את החסד הזה? להקריב שתי בנות שלו. בוא אני אתן לכם את הבנות, תעשו בהם כל מה שעולה לכם בראש. להפקיר אותם. כותב הרמב"ן על זה. מתוך שבחו של האיש הזה, באנו לידי גנותו. שהיה תורח מאוד על האכסניה שלו להציל אותם, מפני שבאו בצל קורתו, אבל על מה זה? על חשבון מי זה? בהפקר בנותיו, אין זה כי עם רוע לב. הרי חזל הוא מביא את המדרש, שבנוהג שבעולם אדם מוסר עצמו על בנותיו ועל אשתו, והורג או נהרג, וזה מוסר בנותיו להתעולל בהם. זאת אומרת, יש לנו פה שתי דרכים, אברהם ולוט. לוט זהו מנהג העולם, שהוא חושב שיש לו מטרה מקודשת לעשות חסד, אז כל האמצעים קשרים, אז אפשר להפקיר את הילדות שלו, העיקר שהוא יוכל להצליח לעשות את החסד. לעומת זה אברהם אבינו, באו אליו אורחים מכובדים, והוא רוצה לארח אותם, ומכבד אותם בפאר והדר, אבל יוקח נא מעט מים. מה שנוגע אליי אין גבולות, אשר נוגע למאמץ, לתרחה, לצער של השני, מינימום שבמינימום. בדיוק דבר והיפוכו. אלה שתי דרכים, שתי הנהגות, שלצערנו אנחנו רואים את זה בעולם. ודרכה של תורה והשקפה של התורה, זה שאין המטרה מקדשת את האמצעים. וכך הם הדברים בבניין הבית היהודי. מאזינים יקרים, חייבים להתוות דרך. לא ייתכן שאחד מבני הזוג יעדר, יחמיר, יקבל על עצמו קבלות, ינהג במנהגים, אפילו אם זה דברים טובים, אפילו אם זה דברים רוחניים. אבל, וזה נוגע לשני, וזה מפריע לשני, וזה מצייר את השני. אין מושג כזה. הרי התורה נתנה רשות לבעל להפר את נדרי אשתו שנוגעים אליו. למה? כי היא לא יכולה לעשות דברים על חשבונו. כך שכל דבר, כאשר בונים את הבית, חייב להיות בשיתוף פעולה, בהבנה, עם הסכמה, התחשבות הדדית. ודאי שאנחנו מדברים על עבירות חס וחלילה, אבל אנחנו מדברים גם על הדברים היפים, והדברים הטובים והנפלאים, אבל הכל צריך להיות ביחד. הכל צריך להיות מתוך התחשבות, מתוך הבנה. זו דרכה של תורה. רק בצורה הזאת, כשבן אדם חושב על כל מה שמתחולל מסביבו ועושה את המעשה, לאחר שהוא בדק, זה נחשב שהוא עושה את המצווה כראוי. נספר על כך כמה מעשיות שבעצם גדולי ישראל מלמדים אותנו את ההנהגה הזאת. מסופר על הרב ישראל מסלנט, שפעם אחד הגיע בשבת לקובנה, ואז בסעודה, כשהוא ישב לסעודה, הוא הלך, היה לו שם דלים מלא מים, לקח ספל, נטל ממש מעט מעט מים, נטל את הנטילה. אחרי שנטל מעט מים, טוב, לאחר מכן בסעודה, שאלו אותו, כבוד הרב, למה? הרי הגמרא מסכת שבת בדף סמך ב' עמוד ב' אומרת, אמר רב חסדא, אני נוטל את ידיי מלא מים, ואני זוכה למלוך אופניים של שפע. זה סגולה לעושר. אדם שנוטל את ידיו עם הרבה מים ולא מצמצם במים, זוכה לשפע, לעושר. סגולה לעשירות. אז איך ייתכן שהרב ישראל מסלנט במים כל כך צמצם? אמר להם, כיוון שאני ראיתי את המשרתת שמביאה את המים ממרחק, כמעט נופלת מרוב המסע, הכובד של המסע. איך אפשר שאני אהדר על חשבון התורח של אחרים? כמו שראינו אצל אברהם אבינו, שהמים הוא ביקש רק מעט מים מעבדו. לא רצה להטריח את אליעזר יותר ממה שמוכרח. כך גם מסופר על החפץ חיים, שגם כן, בדיוק סיפור גם כן דומה, גם כן אותו דבר. שפעם אחד החפץ חיים נכנס להשתתף באיזה חתונה, והוא בחתונה הזאת הייתה אצל אחד, אדם צדיק, ירא שמיים, מוכר, סומכים עליו, אבל בכל זאת החפץ חיים הלך, קודם כל נכנס למטבח. נכנס למטבח, בירר מה שבירר, ולאחר מכן, כשהתיישב לסעודה, לקח מים ונטל רק את ראשי אצבעותיו, כמו ביום כיפור. כמו בתשעה באב, רק את האצבעות, קשרי אצבעותיו בלבד. התלמידים לא הבינו, מה לך ולמטבח? מה, אתה לא סומך עליו, הרי הוא מפורסם, בן אדם צדיק, ודאי מה, הלך לברר את הכשרות, וגם למה הוא נטל רק אצבעות? מה קרה שהנטילה ככה? אמר להם החפץ חיים, לא בשביל הכשרות הלכתי לבדוק. הלכתי לבדוק, מי עובד שמה, מי מכין שמה, והתברר לי שמדובר על אלמנה והבת שלה, שהם מכינים את כל הסעודה, והם התורכים בכל, והם המביאים מים. אז אחרי שראיתי ככה, מה אתם רוצים? שאני אטול את כל היד, ואני אזכה לסגולה של עושר, על חשבון הצער של האלמנה וביתה? אין כזה דבר. המטרה לא מקדשת את האמצעים. זה גדולי ישראל. ככה ההשקפה הנכונה, התשובה הנפלאה שלהם. ודומה לכך, אני אספר עוד כמה מעשיות שמעניינות, כי זה מלמד מאוד מאוד השקפת עולם בבניין הבית היהודי. שהיה אחד התלמידים של הרב ישראל מסלנט, מאוד מאוד הפציר בו לבוא אליו להתארח אצלו בשבת. ותמיד דחה אותו ודחה אותו. ופעם אחד הרחיב את דבריו עם הרב ישראל מסלנט ואמר לו, כבוד הרב, השולחן שלי, זה ההידורים המקסימליים שיש בה, שיש בכשרות. אני מהדר ומדגדג קלה כבחמורה. ואצלנו השולחן, זה עם שירה, עם כל התפילות, ועם דברי תורה, עד חצות הלילה. רצה לשכנע את רבו כדי שיבוא אליו, אז הוא הראה לו איך מתנהל השולחן שלו. פעם אחת הסכים הרב ישראל מסלנט לבוא, אבל אמר לו, תשמע תלמידי היקר, אם אני בא, התנאי שלי שאני מנחה את השולחן מההתחלה עד הסוף. טוב, מה השאלה בכלל? כבוד הרב, אם אנחנו זוכים שהרב יתארח אצלי ודאי, ובוודאי שהכל, על פי הרב, על פי הרב אישה כל דבר. חזרו מבית הכנסת, הגיעו לתפילה, רב ישראל מסלנט ישר, לקח את הכוס קידוש, התחיל קידוש. איפה שלום עליכם, איפה כל המזמורים יש את חיים, על השם איכות, שום דבר, שום דבר, כלום. ישר קידוש, נטילת ידיים, נוטלים ידיים, בקשה להביא מנה ראשונה, מנה דגים, מיד מהר גמר, להביא מנה שנייה, אמר, ואחר כך ברכת המזון, מים אחרונים. בקיצור, קרא למשרתת. הבעל הבית היה המום בהתנהגות של הרב ישראל מסלנט. אנחנו נוהגים להגיד לשם יחוד, נוהגים אשת חיל, שירה וזמרה, הכל לאט, הכל בטוב טעם, ואחרי זה אנחנו, אחרי זה עושים מנה ראשונה, עושים הפסקה, אומרים שירה, אומרים דברי תורה, מעריכים בשולחן, אחרי זה מנה שנייה, אחרי זה יושבים על פירות, אלא עד חצות הלילה. רב ישראל מסלנט לא ענה לו, אלא קרא למשרתת, ואמר לה, גברת יקרה, אני רוצה לבקש את סליחתך. כיוון שבדרך כלל יש לך מנוחה, בין דבר, בין פעולה לפעולה, אני באתי, ביקשתי הכל אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, וטרחת והתאמץ והכל. ולכן אני מבקש את סליחתך שאימצתי אותך. אמרה לו כבוד הרב, אלוואי ותבוא כל שבת. למה? כיוון שהיא אלמנה, ובתור שהיא אלמנה היא עובדת בשביל לפרנס את בני ביתה, והילדים מסכנים, יושבים ומחכים מתי האמא תגמור את העבודה ותבוא כדי לעשות סעודת שבת. אז כל שבת, עד שהם גומרים, אולי עד חצות, היא באה לבית, אחד ברצפה, אחד במיטה, אחד בכל מיני פוזות, והילדים מסכנים, איזה סעודת שבת מגיעה בחצות. שבת ראשונה שהיא תבוא והילדים ישמחו שעדיין הילדים מהרים מהר, כל כך מהר. אמר לו רב ישראל מסלן, שמעת? עכשיו אתה יכול לשבת עד חצות, תשיר שירים, תגיד דברי תורה, אבל את האלמנה אתה לא תחזיק פה בבית. אתה צריך להבין שלא חוכמה לעשות חסידויות והידורים, הכל נפלא, אבל לא על חשבון אחרים, לא על חשבון צער של אחרים. לכן ההידור הכי נפלא הוא זה שאתה מתחשב בשני, שאתה חושב על השני. לא ייתכן שתעשה דבר שגורם צער לשני, זה לא הידור, זה מצווה הבאה בעבירה. כמו שמסופר עליו על הרב ישראל מסלנט, שפעם אחת חלה, הייתה לו חבורה מיוחדת להכנת מצות. והייתה לו חבורה מיוחדת שמכינים כל פסח מצות. ופעם אחת הוא לא הרגיש טוב, הוא לא יכל להשתתף. אז באו כל אותם בני חבורה והקשו ממנו, שינחה אותם מה הדברים מיוחדים שיקפיד, שישימו לב עליהם ויקפידו עליהם. אמר להם, אני אגיד לכם, ההידור הכי גדול שאתם צריכים לעשות, יש לנו אלמנה שהיא לשה, תזהרו שלא לגעור בה, לא לצער אותה, לא לבייש אותה, זה ההידור הכי גדול במצות שתעשו. זה השקפת תורה, רב ישראל מסלנט. הדקדוק הכי גדול, החומרה הכי גדולה, לחשוב על השני. איך לא לגרום לצער, איך לא לבייש. זה השקפה של תורה. קיום המצוות, דרכי הדרכי נועם כל נתיבותי השלום. אין מושג כזה שתעשה מצווה ותרמוס את השני. ההפך. כל מצווה זה הדבר הראשון. תחשוב על השני. תחשוב שאתה לא מצער מישהו, שאתה לא גורם עגמת נפש למישהו. כמו שגם כן היה עוד פעם אחד עם הרב ישראל מסלנט, ביורצייט של אבא שלו, הגיע לבית הכנסת בשביל לעלות שץ ולהגיד קדיש, והיה שם עוד אדם שגם כן היה לו, גם כן אותו דבר על הבת שלו, וכמובן את מי מכבדים? את רב ישראל מסלנט, אבל רב ישראל מסלנט שם לב אליו, ראה שהוא מאוד מאוד כואב, לא מצטער, אז הוא הלך ואמר לו, תכבד אותו, כיבד אותו, שיעלה. אמרו לו הציבור, מה זה, מה קרה לרב ישראל מסלנט? מה זה היורצייט שלו? איך הוא ותר? שאלו את הרב ישראל מסלנט, אמר להם, אתם חושבים שאני מזלזל ביורצייט? אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שאבא שלי בשמיים הזדמן לו זכות הרבה יותר גדולה מהקדיש שאני אגיד. זה שאני עושה חסד עם הבן אדם הזה, שיש לו צער מעוגמת נפש, זה שווה 100 קדישים. זה הדרך, זה ההשקפה של תורה. לכן באמת הרב ישראל מסלנט הנהיג אצלו בבית הכנסת כל לילה שבת וימים טובים, להתפלל מוקדם, לקרוא קריאת שמע לפני שמגיע הזמנה. אמרו לו, מה קרה? איך אפשר? איך אפשר לקרוא קריאת שמע שלו בזמנה? ועוד רב ישראל מסלנט. אמר להם, מורה ורבותיי, בבית הכנסת שלי, דבר ראשון, זה החשיבה על בני הבית. תארו לעצמכם כל בית, בערב שבת, כל כך תורכים, כל כך חמילים, ומכינים את השבת, ואין זמן לא לאכול ולא כלום, ועייפים ורעבים. ועכשיו אנחנו נחכה לזמן קריאת שמע, על חשבון הצער שלהם. ההפך, אנחנו צריכים לוותר, יכולים לצאת אחר כך את החובה לקרוא עוד פעם קריאת שמע, זה לא בעיה. אם אפשר על פי ההלכה, אז למה לא לעשות? בלבד שאני חושב שההידור שלי שאני אקרא בזמנה, זה פוגע ומצער את האחרים. זה דרכה של תורה. לכן הוא אומר למשל בני אדם, קמים, רוצים לקום מוקדם, להשכים, קמים לסליחות, ועושים רעש, מפריעים לכולם לישון. איזה היתר יש לך? זה מצווה הבא בעבירה, עדיף שלא תלך לסליחות. אדם צריך תמיד לחשוב על ההשלכות, על מה שהוא עושה. זה השקפה של תורה. כמו שגם כן מסופר על החפץ חיים. גם כן, החפץ חיים... פעם אחד הרב לב חסמן התארח אצלו בשבת. ואז כשהתארח אצלו, הגיע החפץ חיים, הגיעו מבית הכנסת, אז תכף התחיל קידוש. ואכלו דגים, ואחר כן פתאום התחיל החפץ חיים, שלום עליכם. התחיל. אמר לו הרב לב חסמן, מה קרה? מה, למה החפץ חיים משנה את הסדר? אמר לו, כיוון שאתה מתארח אצלי, ואני בטוח שאתה רעב, מה החוכמה שאני אלך, יעשה אריכות, יגיד שלום עליכם למלאכים. המלאכים הם לא רעבים, הם יכולים לחכות לנו. קודם כל נפיג את הרעב, אחרי זה נגיד להם שלום עליכם למלאכים. יותר חשוב לחשוב על הרעב שלך. תראו איזה הבנה של תורה, איזה השקפה תורנית, איך מקיימים את התורה ואת המצוות. ככה הוא פוסק להלכה גם הלכות סוכה, כשיורדים גשמים, שצריך אדם להמתין עד חצות ביום הראשון כדי לקיים מצוות הזה דאורייתא. אבל כשזה גורם צער לאורחים או לבני הבית, אז שלא יעדר, זה לא ידור. זה לא שווה לחשוב איך לצאת ידי חובת כולם בשביל הדבר הזה לגרום צער לאחרים. ובאמת פעם אחת החפץ חיים היה פעם הזדמן לו להתפלל באחד, איזה עיר שהיה שם. התפלל בית הכנסת הגדול, והרב גם כן היה, של המקום היה שם, אז החפץ חיים בדרך כלל התפילה שלו היא ארוכה. אבל כשהגיע לשם הוא קיצר מהר וגמר את התפילה לפני הרב. ולא הבינו למה, מה קרה לו שהוא בדרך כלל מאריך. אז הוא אמר למי שהיה איתו, כי אם הוא יאריך, מה יקרה? הרי חכה לו, והרב כבר גמר, אז הרב יהיה לו חולשת הדעת, מה, איך יכול להיות עכשיו הוא מכבדים את החפץ חיים יותר מהרב. לכן הוא העדיף שיחכו לרב ולא יחכו לו, כדי שלא יגרום לו צער. או שפעם אחת לא מצאו ארבעת המינים, היה רק החפץ חיים הביאו לו סט של ארבעת המינים. אז כולם היו כמובן משתמשים בארבעת המינים הזה לברך בבית הכנסת. אז כולם בירכו אמנם, אבל כשאמרו את ההלל והקפות, חפץ חיים אמנם החזיק את הלולה, אבל לא עשה לו נענועים ולא הקפות איתו. שאלו אותו, למה? לך יש לולב. לנו אין, למה חבל? אמר להם, לא, לא, לא. לברך על הלולב, כולם יכולים לברך, אז גם אני בירכתי. אבל להתחיל לעשות נענועים והקפות, זה רק אני יכול שיש לי לולב. אז מה, כולם הסתכלו עליי והצטערו, יגידו, איזה מזל יש לנו שאנחנו מפסידים את המצווה. תראו איך גדולי ישראל חושבים על ההשלכות של כל פעולה שעושים. כיוון שהאדם צריך תמיד להביא בחשבון שהדבר הראשון זה בין אדם לחברו. אם אדם מצער, אם אדם עושה מצווה על חשבון השני, מצער את השני, אין לזה שום תועלת. זה השקפה של תורה. דרכה של תורה בקיום המצוות, אין המטרה מקדשת את האמצעים. ההפך הוא הנכון. כשיש איזה פגיעה או איזה צער בגלל אותו קיום מצווה, עדיף לוותר כי זו מצווה הבאה בעבירה. ויענש על כך אם הוא יעשה את זה. כך שיוצא שכרו בהפסדו. לכן ההפך, החובה על כל אדם להתבונן לפני שהוא עושה איזה מצווה, איזה מעשה טוב, איזה מנהג טוב. האם הדבר הזה קשור, פוגע באחרים, מזיק לאחרים, מצער אחרים, זה על חשבון אחרים, או שבאמת אין שום דבר. זה המפתח לדעת מתי לעשות ומתי לא לעשות. וגם אם כן, קל וחומר בינו או בין אשתו או בני ביתו, שם הרי יותר מצוי, אדם יכול לקום מוקדם, אבל אתה גוזל שינה מאשתך, תשתדל לא להדליק את האור, לא לעשות רעש, האישה ודאי לדבר איתה שאני רוצה לקום לנץ, אני אשתדל שזה יהיה הכל בהבנה, בהסכמה. אדם לפעמים הולך, אומר, אני קובע לי שיעור תורה. מתי הוא קובע? בזמן שהילדים בדיוק צריך את כל הבלגן של הבית, שהאישה מסכנה קורסת. איזה שיעור תורה זה? אדרבה, תקבע שיעור תורה. אבל תמצא את הזמן שמתאים לפי המצב של הבית. אם הבית עכשיו הוא ממש פיקוח נפש, אתה חייב לעזור לאישה קצת. היא קורסת. אז קודם כל תעזור, אחר כך תלך ללמוד. בבוקר יש כאלה, אני הולך לתפילה, אבל אתה יודע שצריכים לארגן את הילדים. זה לא חוכמה. תקום מוקדם. אם לא, אז תתפלל יותר מאוחר. כמו סיפרנו כבר על הנכד של החפץ חיים. כי החוכמה היא לחשוב על השני. אין מושג כזה, אבל מה עם ביטול תורה? אנחנו ראינו, רב ישראל מסלנט, ויתר על קריאת שמע בזמנה, כמו שסיפרנו על הסטייפלר, שהוא ראה שאשתו עייפה בשיר הכלים, הלך ועשה כלים, לא הלך לעשות חשבון מה עם ביטול תורה. או חפץ חיים שמסופר עליו שבנישואים שניים שלו, הוא בנה סוכה בחצר, ואשתו ירדה לראות, אמרה לו, לא, לא, לא טוב המקום, תעביר את זה למקום השני. לא, התווכח. הרס את הסוכה ובנה אותה מחדש במקום שהיא אמרה. שוב ירדה, אמרה לו, לא, לא, איפה שעשית קודם הכי טוב. חזר להרוס ובנה עוד הפעם. איפה ביטול תורה? שום דבר. ידע שבדבר הזה טוב לה, וזה לא יצער אותה, אז זה מה שהשם רוצה מאיתנו. יוקח נא מעט מים, מוריי ורבותיי, תראו בשתי מילים איזה מסר. לכן אין פה מה להעניש. לכן קיבלו מים בשפע. נכון, כשכו נהג מידה כנגד מידה. מה שעשית על ידי שליח, תקבל על ידי שליח. אבל על המעט אין מה להניש, כי זה הדבר שנכון לעשות. זה הדרך של התורה, זה השקפה של התורה. שאל תהדר ואל תעשה מעשים על חשבון אחרים, אלא אם כן מביאים בחשבון, מדברים, בהסכמה, בהבנה, זו הדרך לבנות את הבית היהודי. ואז בעזרת השם, השכינה שורה בבית, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ירצון שנזכה כולנו לבנות את הבית בהבנה, וכל מעשינו יהיה תמיד עם התחשבות ועם חשבון ועם דקדוק, שחס וחלילה לא יהיה על חשבון אחרים. הכל יהיה בעזרת השם, כרצון השם, ונזכה שהשכינה תשרה תמיד בביתנו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.